רוצה לומר שאני אשתדל לקצר, קצת להתייחס למצב מלחמה שאנחנו נמצאים בו, ולא התכוונתי לשדות הקרב, אלא כל אחד יש לנו מצב מלחמה שלנו. רק המצב החיצוני הוא מעמיד אותנו בחזיתות הפנימיות אחרות. אנחנו הולכים להדפיס בברות יצחק תרגום של ההקדמה של כרך ראשון של אביעזר שהדפיס רב שך, והולכים לדפוס כדי שגם ידפיס את הכרך הזה תחת הפגזות של הלגיון הערבי בירושלים נצורה בשנת תשח 48 למניינם. וזו הקדמה, מי שעושה במקור זה יותר טוב, אבל לפחות ברוסית כדאי לקרוא אותה. בעצם עומד שם על הנקודה עיקרית מאוד, שכתוב שהתורה שלמד את זה באף, איש, איש עומדלי, מה שאדם לומד מתוך הדחק, זה חוכמה שבאמת עומדת לאדם, אבל יש לו קושייה על זה. השמיית הבאי צילות עצי חישוב, יישוב דעת, מנוחת נפש, זה לא הולך ביחד. ותראו, הנושא הזה, זה היה כל החיים של רב שך. הוא עבר הרבה דברים בחיים, גלויות, צרות, וגדל גודל. אז הוא אומר שם בקיצור נמרץ נקודה, שוודאי ששמעת את זכת לוט סלוטה, האדם צריך לדעת להתרומם, להתרומם, להכיר גדלות התוירו ומי שנותן אותה, לדבק בה לומר הכל ההפרעות. זה באמת נכון שיהיה באמת משהו דעת, מנחת נפש, לומר כל הבעיות. נעים הדבורים למי שאמרה. יש נקודה נפלאה שאני רוצה באמת להעיר אותה. אומר רבינו יוינו, בשל יבוא ידע מיוחס לרבינו יוינו, הוא אומר שהפתח שער לברת השם, שאדם יכיר וידע מלאת עצמו, מלאת אבו יסוף. זה הפתיחה מאוד מעניינת, מאוד עיקרית. ואני רוצה קצת לתרגם את הדבר הזה באופן קצת מחודש, לדברי רבינו יוינו. כתוב באמת בגמור ובקידושים, כולם יודעים את זה, בונם אתם על השם אלוקיכם, ואפילו שלא עושים רצון של מוקום, ככה פוסקים להלוך עם הפשטות. זאת אומרת, המעל, אנחנו לא ניכנס כרגע לעומק העניין, מה פירוש בונם לקדוש ברוך הוא. אבל בעצם זה, היחס של הקדוש ברוך הוא נקרא לשון בונים, אז זה עצם הצליל שבזה, בלי להיכנס לעומק הפשט בזה. אז זה אומר הרבה. פירוש, אנחנו מדברים על הפתח אבת השם, צריכים לדעת שאנחנו בונים לקדוש ברוך הוא. ויש בזה הרבה השלכות. אני ארשה לעצמי קצת לבאר את הסוגיה הזו, אולי בנוסח מחודש, אבל לא מחודש. ידוע שאלה שדנו בזה רבותינו הקדושים, מחלוקת ראשונים, דן על זה רב חיים ויטל בשל הקדוש, שמתייחס לזה רמח"ל, דרך עץ חיים, מדבר על זה נפש החיים בשער א' של פרק ת' אולי י' אני יכול להתבלבל בפרקים. הנושא עם אודום גודל ממלאך או מלאך גדול מאדם. עצם העמדת סוגיה זו מול זו, כולנו מכירים את זה אפילו שלא נותנים על זה לב, אולי לא נותנים על זה לב, זה שני פיוטים נוראים ביום כיפר, ורצית שבח, שהעמדת מלוכים כנגד ישראל, כנגד ישראל, בצד אחד גדלות המלוך, ובשני שקדוש ברוך הוא את השבח שלנו, והיא כבודך. זה שני פיוטים מקבילים בחרת השס בשחרית ובמוסף. אתם מכירים את הפיוטים האלה? תזכרו, תזכרו, פיוטים נוראים. אז מסביר רבינו נפש החיים ששניהם זה אמס, המלאי שמלאך גדול מאדם, שיש בחינה שאדם מתעלה על המלאך, עצם מציאות המלאך גדול מאדם ודאי, אבל כיוון שקדוש ברוך הוא ברא את האדם בצלם אלוקים, פירוש כל העולמות נתנו לו את מעצמם באדם, אז מילא יש לו כוח במעשה אדם לתקן כל העולמות, ואדרבה לידי עבודת הקודש שלנו ולשפע גם למלוכים. ופה יש לבוא איזה נקודה נפלאה להבין. אני אביא לכם דבר, שמעתי את זה מרמי שפיר לפני שנים, יש לי מכוונה לפני 34 שנה בערך, אבל דברים נחלטו אצלי, לא נקלטו, אלא נחלטו. הוא התייחס למשנה במסכת אובויס, בסם המרות נברא אוילום, בשביל למה? אתה שכר לצדיקים שקמים, לא במאמר אחד יכול היה להיברות, לתת שכר טוב לצדיקים שקמים את העולם שנברא בסם המורס, עונש לרשעים שמאבדים את העולם שנברא בסם המורס. כפי שכולם יודעים, אני מקווה. הפשט בה מאוד מאוד לא מובן. מה נפקא מינה לקדוש ברוך הוא אמר אחד בעשר מאמרות, כמו שקדוש ברוך הוא כביכול חד ושלום יותר יתעייף בעשר מאמרות, אז לכן מגיע יותר עונש, יותר שכר. דברים מאוד מאוד לא... אני אמר המוסגר, מעולם לא ראיתי פשט בזה. הפשט הפשוט אני מתכוון. לא ראיתי. אחוות, אני לא אוהב תמיד שכל דבר מוכרח דווקא ניסטוריס, אבל פה בפשט הפשוט לא זכיתי למצוא מי שיכול להבין בפשט הפשוט, אני אשמח מאוד. אני אגיד לכם מה ביאר בזה רבינו רבי שפירא בזה, במשנה הזו. הוא אומר שהדבר הזה מאוד מקביל לכמה סוגיות ברמח"ל. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם במהלך, ובמהלך הזה מקביל לצור הסודום. וזה מה שנקבע את לשון רמח"ל בלעז תפוניס. והאדם הוא דומה לאוילום, הוא דומה יותר נכון לאותו שורש אוילום, אותם צירוף הנהגות הקדוש ברוך הוא, שבאמת בזה קדוש ברוך הוא ברא את האוילום, ולכן אדם יכול להידבק לרצון השם, חד ושלום, הוא מתדבק בהנהגת הקדוש ברוך הוא, אז יש לו השפעה על כל ההנהגות, ולכן באמת, כיוון שיש לו קשר ודבקות באותם ההנהגות, הוא יכול לבנות וחדשו להם הפוך, גם להרוס. אם עולם היה נברא רק במאמר אחד, זה היה בלי קשר לצור התודום, האדם לא היה שום קשר למהלך הזה, הוא לא היה כל כך השפעה, לא לכאן ולא לכאן, ולכן זה לא היה פה לא שכר ועונש כל כך, כי אין לו השפעה לא לבנות ולא להרוס. זה בקיצור נמרץ, צריך לרבה להתבונן בזה. תראו, אני אתמול, קדוש ברוך הוא זיכה אותי במציע גדולו, מצאתי בשיחה של רמי שטרנבוך שבריא ביור דבר שתמיד היה אצלי נשמע משיגס, אין לי מילה אחרת. ושנובי אומר שפה פרו אמר לי יורי ואני אשתני. אני עשיתי את עצמי. המשיגנר, רבוי סדר, תראו, לא שמענו שפועל משיגנר. הקויפר, זה, השם משיגנר, לא שמענו. המשיגנר, מי שיגיד לכם, אני בראתי את עצמי. צריך לשלוח אותו לבית חולים לחולי נפש. אז מה, הפרוי המשיגנר? אז הוא מביא, רב משה טרבו, כשביור בזה, בשני נוחר, בשמיץ, פיור נפלא. הוא אומר, אני לא רוצה קדוש ברוך הוא, אני לא תלוי בו. הפרנוסה, יש לי יור, לי יורי, יש לי שפע בלתי נפסק, לא תלוי בגשמים. ואני עשיתני, וכל מה שיש לי, כל מה שאני במציאות שלי, כפרו, הכל עשיתי על עשר אצבעותיי. זה פירוש שאני עשיתני. המציאות שלו, להיות פרו, עשית הכל לכל. לא תכוון שהוא ברא את עצמו. לא היה משיגן. עכשיו תראו, ביציאת מצרים, כתוב בחז"ל, מהר"ל מבאר את זה בגבורות השם, הקדוש ברוך הוא הציע את ישראל שהיו כמו בר בבטן אמו, ובוא נגיד ככה, העובר הזה בבטן אמו, בדרך הטבע לא היה אמור להיוולד. הוא היה צריך ניסים כדי שלא הוציאו אותו. הקדוש ברוך הוא באמת הוציא אותו משם. למה? כי ישראל היו באמת דבוקים במצרים באופן נורא והיום. היה צריך להיות הרבה, לחתוך שם כדי להפריד את הקשר הזה. אז אני חושב שאחד הנקודות, באמת, אנחנו קוראים שפשוט יציאת מצרים, אנחנו מתגיעים גם לפסח. מה היה אצל פרו? אצל פרו היה שלמות של אמונת כוחי ועוצם ידי. נגיד, לנו אין את הכבש שהם היו עובדים לו, או מזל תלה, אבל לזור הכוחי ועוצם ידי, יש ועוד איך יש. אנחנו צריכים לצאת ממצרים, לצאת מעבודה זרה הזו. ופה אני רוצה להסביר לכם נקודה פה. הגישה הזו זה הפך גמור ממה שדיברנו לפני זה, על גדלות האדם שנברא בצלם אלוקים, ואחרי יש לה השפעה וכוח לפעול למעלה. ההשפעה הזו בכוח פה למעלה היא שורשה וכוחה לא מכוח להחשיב את עצמו אלא מכוח התבטלות גמורה על הרצון השם. רק מכוח זה אדם יכול לבית הקדוש ברוך הוא ורק אז הוא יכול משהו לעשות. ברגע שהוא חושב שהוא שווה משהו אז למה זה חסר, אין דביקות, אז אין כלום, לא יכול לפעול כלום. ובזה בית הכוחות הגדולים של האבות הקדושים של דוד המלך, שהאבות אמרו, מאנו, דוד המלך אמר לעצמו, תולד, תולד ולא איש, וכוח ענווה אמיתית, התבטלות לרצון השם, אז באמת היו דבוקים בו, ופעלו דברים נוראים וכו' וכו'. עכשיו, אז בואו נבין כתוב את המלחמה שלנו. המלחמה שלנו, זה להעמיד את הצורת אודם אמיתית כנגד לי יורי ואני עשיתני. וזה נוגע מאוד במצב היום, שצריך להבין שהמערכת המלחמה החיצונית היא באמת צריכה להיות מוכרעת במקום שצריכה להיות מוכרעת. הכוח האמיתי שיש זה כוח התוירו ומצווס, כוח הזכויות, כוח שאנחנו מדבקים בקדוש ברוך. זה פה מונח הכרעה אמיתית, זה המלחמה האמיתית. וכשאצלנו מתגנבים דברי יצר, הצער לנצח, אנחנו ננצח, כל מיני ניסיונות לשקם את הכוח ועוצם יהודי, וכל כל הביטחון הזה על כוח על 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 כוח על כוח על כוחם וכולי וכולי, אז אנחנו מפסידים במלחמה. המלחמה שלנו שאנחנו באמת יודעים מה תפקידנו, מה תפקידנו, שלכם להתחזק בתויר על שמיים. יש פה באמת, באמת עניין לא פשוט. עניין לא פשוט שהמלחמה הזו היא מתלווה עם הדוחק. דוחק פשוט, דוחק פרנוס. אני, תסלחו לי שאני מזכיר את זה, אבל שמעתי במקווה שיחה של מקווה. אבל היא נוגעת לנו, שבגלל הבעיות עם חוסים בתימן, איזה שודג מלוח עלה ב-50%, כי הם רואים אותו מסים. אני עשיתי חשבון, צריך לדעת נקודה הזו. כתוב שהדוחק תמליך החומי מקרב את הגאולה. אז למה חוסים שולחים את הטילים לשם, לספינות בים האדום? הם לא רוצים את זה, אבל למה באמת עושים את זה? כי לקרב את הגאולה. לקרב את הגאולה. רק יש פה נקודה. הנקודה שלנו, שאנחנו צריכים להתחזק, באמת להתרומם, וקודם כל להתחזק באמונה, באמת להכיר את החשיבות שאנחנו עושים, בין בתוירה ובין בתפילה. וצריך להבין את הנקודה פה. אני, לא שאני לא אוהב, דברים אמיתיים, אני לא בא להתפקח עם זה, שזה עקבי לך המשיך, זה כבר פסק כבר חפץ חיים, אבל יש פה עוד נקודה, בכל זאת, יהיו כל מיני תקופות בזמן עקבי לך המשיך. עכשיו יש זמן שכבר כמה שנים מרגישים שמידס הדין בתוכה. אז ודאי שהתיקון אמיתי זה תוירו, זה תפילה לכלל ישראל, יש הרבה להעריך, אבל יש פה עוד נקודה. כיוון שיש בכוחנו לפעול הרבה, ובמייסים שלנו תלוי מאוד הרבה, אז השפעה הגדולה שלנו היא, גם על הדוחק שלנו היא, בזה שמתחזקים בתוירו. אני אביא לכם דובר נפלא, בדברי רמח"ל בדרך עץ חיים. יש פסוק, כולם מכירים אותו, אומרים אותו בכיפר קוטן, מפיונקים ועוללים יסדתי אויז למען צורריך להשבית אויב ומתנקם. אז בזוהר כתוב שיונקים ועוללים כוונה לתנתינקות של בית רבן ובחורים. מה זה למען צורריך? כנגד היזה, כנגד הכוחות הרע. להשבית אויב ומתנקם. מי זה אויב ומתנקם? מי זה אוי ומתנקם? אז אומר רמח"ל בדרך עץ חיים, אוי ומתנקם, זה הנחש הקדמוני, שהוא נענש שקצצו את הרגליים, עכשיו הוא רוצה כנגד זה גם לחתוך לנו את הרגליים. וזה בשביל אוי ומתנקם. צריך להתנקם, מה זה רגליים? זה לפגוע בתומכי תויר. לפגוע בתומכי תויר. ואני רוצה להסביר לכם את הנקודה, בפשט, איך יש פגיעה היום בתומכי תוירו. אני סיפרתי מה של רבי איש, שהוא צחק עליי, אתה לספר, לספר לי את הבעיה הזו, הוא מכיר את הבעיה יותר טוב, אני זיבת מזה בטוב. אני דיברתי עם יהודי טוב, לא רוצה להגיד שמו, ביקשתי לעזור, אנחנו במצב לחוץ מאוד. אמר לי, עכשיו אני צריך, עשינו קבוצה, לקנות כסדות לחיילים. תראו, הוא לב טוב, הוא דואג לחיילים, אבל פה יש נקודה. אני לא בא, אני קצת דיברתי איתו קצת, לא השארתי לו ככה את הנושא. אני בעד שחיילים חד ושון יהיו בריאים, שמה ההשתדלות, זה או משהו אחר. אבל בוא נבין טוב את הבעיה. זו בעיה רבוי שהיא נוגעת כמעט לכל אחד, מי שלא לגמרי ניתק את עצמו, הוא בכלל לא יודע שיש מלחמה היום. אבל אם יודע, אז זה כבר נוגע לו. ואז הנושא הזה דיבר, בנוסח אחר ציפה הרבה, הרבה זה פילץ בלילה, אחרי שהתחילה המלחמה, ובשטיברח הרגישו את זה היטב. אז הוא אומר שהכוח בעוצם ידי הוא מאוד מאוד, קשה מאוד להיפטר ממנו בארץ. אבל בואו נבין טוב את הנקודה פה. כתוב שמה ששרו של איסוב בא ללחם עם יעקב, ופגע לו בגיד הנושה, זה נפקא מינה שבקביל הזה זה משיך, ובסוף הדוירש, איסוב פוגע בתום חידורייס. זה זוהר, זה לא חידושים שלנו. ומה זה מתבטא באופן הפשוט? איסוב או ישמו, לא משנה, הולך להילחם. השתלו סבא, אתה איש יצאים אליו בכלי זיין, זה שוכנור כמפורש, כתוב שבשין כפתתם, באו נוחרים ללחם בישראל בשבס, יצאים אותם בכלי זיין. זה לא נקרא מרידה באומות, בקיצור נמרץ. ראיתי טענות שלכם, אז זה נקרא מרידה באומות, לא מנה ולא מקצוס. דין בו שוכנור, דין בו שוכנור. אבל כשיוצאים בזה בכלי זין, אז מחשבים את הכלי זין. מחשבים בכלי זין. מחשבים בכלי זין, אז באופן טבעי, פחות מחשבים את התוירה והבוידו. ומי יכול להגיד שהוא לא נקי, שהוא נקי בזה? עכשיו תראו, יש לי בקשה מאוד להתחזק בתוירו, בתפילה, באמת באדם לחבר, ולא בחסד זה כזה כלפי זה, יש גולות שקיבלנו ושמענו מרבותינו, להמתיק מידס הדין, ופשוט להעריך את הלימוד. ומשפט אחרון אני רוצה לומר, מה שראיתי את זה בכתבי משה מרדכי אפשטיין, ראש ישיבת סלובודקה, הרי זה מי שיסד פה עם סלובודקה, ישיבת חברון, אז הוא אמר דבר מבהיל, אני הייתי מפחד להגיד את זה, אבל הוא אמר את זה. יש יהודי שלמד מסכת אחד בעיון ותלמיד חוכם. ומי שלמד כל השעס לא בעיון ולא תלמיד חוכם. צריך מאוד לחזק את הלימוד העיוני. ואני לא אומר דווקא סדר עיון, זה לא זה הנקודה פה. אלא כל דבר ללמוד עם ראש, עם תשומת לב ולא לרוץ, לא לרוץ בלי להבין. שאדם באמת, כשיש לימוד בעיון, זה באמת המשקל אחר בכל הבחינות. ושם יעזור לנו שנעמוד בתפקידנו ונחזק את עצמנו, נחזק את אחרים ונזכה לישוע את השם כרפאים, ברוך נעשה בגשמי, כל טוב.